עכשיו בדיגיטל של 103 FM היינו שם עם איתן כבל וברק סרי.
שלום, ברוכים הבאים, פרק השני. שלום איתן, מה שלומך?
שלום ברק סרי, השותף שלי לפודקאסט, הכל בסדר.
אנחנו רוצים היום לדבר על תחילת נסיקתו של מי שישפיע בעשרות השנים הבאות. אגב, באותה שנה לא ידעו שהוא יהיה כל כך הרבה שנים איתנו עד ממש ימינו אנו. אני מדבר כמובן על בנימין נתניהו, ואני רוצה לשים את האצבע על שנת 93, בנימין נתניהו עם רזומה של שגריר באום, סגן שר החוץ, חבר כנסת, מחליט להתמודד מול הגדולים באותה תקופה, בעיקר נגד דוד לוי, עם שורשים עמוקים עמוקים מאוד וחזקים בליכוד, ומביא סגנון שעד היום לא נראה, לא רק בליכוד אלא בפוליטיקה בכלל, סגנון אחר, אמריקאי
לגמרי,
שונה בתכלית ממה שהכרנו עד היום, המון המון תקשורת, מופעים מלוהקים מול התקשורת, מאוד ורבלי, מאוד קריזמטי, וזה עידן אחר, שככה מאז קמו לו חקיינים רבים, אבל מי שבאמת ככה שם את היסודות לאותה פוליטיקה אמריקאית חדשה, היה בהחלט נתניהו, ואני חושב שזה התחיל למעשה באותו מאבק שלו על תפקיד יושב ראש הליכוד בשנת 93, ונמשך ממש עד ימינו אנו.
תשמע, קודם כל אין ספק, נתניהו, הרי אתה יודע, נדמה לי שסימה קדמון בזמנו תיארה את העובדה שעוד לא נראה פוליטיקאי שהיא ליוותה אותו שכל כמה שעות החליף חולצה. זאת אומרת, חולצה מגוהצת ומעומלנת, אתה יודע, שבעצם הפכה להיות סוג של סמל לפוליטיקה האחרת שהוא מביא איתו. זה יצר התרגשות מאוד גדולה. אני חושב שדווקא מי ש... הופך את נתניהו לא רק למנצח בתוך הליכוד, אלא לאחר מכן גם מול שמעון פרס, זו בעצם התקשורת, כמה שזה נשמע בהפוך על הפוך, שמרימה אותו ומרוממת אותו כדבר שעוד לא קרה במדינת ישראל. אבל אתה, אני שואל אותך, ברק, אתה היית שם שחקן בשטח, איפה ההתקלות הראשונה שלך עם נתניהו?
אני הייתי אז עורך עיתון ברשת שוקן, שנת 93, הוא מגיע לאשדוד, ואני מגיע לראות את האיש שכולם מדברים עליו, כי כולם דיברו עליו, עם כל הכבוד לשאר המועמדים, כולם דיברו על נתניהו, ואני רואה משהו אחר. אני רואה מישהו שמגיע מוקף חבורה של יועצים, מאוד מעוקצה, לבוש, מוקפד. עכשיו תראה, אני רוצה לחזור משך שנים קדימה. אתה יודע, אני עבדתי שנים במקביל לנתניהו, ואני זוכר שנים, כל מיני גיחוכים, על העובדה שהוא כל הזמן איפור שיער, איפור שיער. מה זה איפור שיער? למי שלא יודע, הוא המון המון שעות הקדיש לסידור השיער ולאיפור.
למראה שלו.
למראה שלו. ואנשים, אתה יודע, בישראל, אתה יודע, הצבאית, השמרני, די בזו לעניין הזה, וזה דבר שהוא הביא מארצות הברית, כי לימים ראיתי את זה בכל מיני נסיעות שלי בעולם, בארצות הברית, בעיקר את הפוליטיקאים שנכנסים לכל מיני פאנלים ורעיונות, איך מסוגלים להם את השיער. אני אומר לכם, חבר'ה, אתם לא מבינים כמה זה חשוב, ונתניהו הבין את זה לפני כולם, כמה חשוב ההופעה היפה, המסודרת, עם האיפור, עם השיער במקום, כמה זה עושה רושם, אתה יודע,
במשך
שנים הסתובבתי ברחבי הארץ, והייתי אומר לאנשים, בעיקר נשים, חבר'ה, למה נתניהו? והייתי שומע את ההסבר הבא, תראה איך הוא נראה, כפרה עליו, תראה איך הוא לבוש, תראה איך הוא יפה, תראה איך הוא חתיך, אני אומר את זה גם היום לפוליטיקאים, אין לכם מושג כמה הופעה חיצונית.
יש לה משמעות.
יש לה משמעות אדירה בעידן של הרשתות ובעידן של הטלוויזיה, ושם למעשה...
עוד יותר דרך אגב מאז.
נכון, ולכן אני תמיד אומר, אני לא יודע אם דוד בן גוריון האגדי, דוד בן גוריון האגדי, שלא לדבר על לוי אשכול, באמת, ראשי
היו
ממשלה,
שורדים את התקופה
היו
הזו.
שורדים את התקופה הזאת, היו מצליחים להיבחר למקומות ריאליים בוועידת המפלגה, אם הרי, בוא
אבל
נגיד,
אתה
לא
יודע,
הכי
ברק,
מוקצה.
על זה כבר נאמר, דור דור ודור שב. אתה יודע, יש כל דבר את התקופה שנוגעת, דרך אגב, יכול והיה אם נתניהו היה מנסה להיבחר עם המראה שלו, אצל בן גוריון, הסיכוי שלו להיבחר לא היה גדול.
כן, זה נכון, ובשנת 93 הוא מתמודד
אז על תפקיד יושב ראש הליכוד מול דוד לוי שמשוכנע. תזכרו את דוד לוי עם הזעקה שלו, בגין יש לך יורש. זה היה אחרי הימים של בגין. דוד לוי משוכנע שהוא נמשך למלכות, שהוא היושב ראש הטבעי לאחר בגין, ופתאום מפציע לו איזה ילד, הוא היה אז בן 45-6, נתניהו, הוא נכנס לתפקיד ראש הממשלה בגיל 46, הוא היה אפילו צעיר יותר, בתחילת שנות ה-40, מגיע הילד הזה שלא עשה כלום ולא ראה כלום, ומה לו ולליכוד?
אני חייב להתפלט, אחד הקטעים המצחיקים שאתה לוקח היום למשל אחד כמו דני דנון. הוא בעצם, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על ה... זאת אומרת, דני דנון היום עם רזומה לאין שיעור יותר משמעותי וכבד מאשר נתניהו כשהוא סגן שר החוץ ושגריר ישראל באום, מאשר היה דני דנון שהוא מתמודד.
חד משמעית, אבל מה שחיפה אצל נתניהו על הדברים האלה זה באמת... האמריקניזציה שהוא הביא, הניחוח החולי. ואני אומר לך, אני זוכר את אותו מפגש באשדוד, ישבתי בצד והסתכלתי עליו, הוא היה משהו אחר, הוא היה מלוהק, הוא נתן את ה... עזוב את הנאום שלו בפני חברי הסניף, זה סניף מיוזע, במתכונת של הסניפים ברק, המוכרים, הוא לך... בנקי, מסודר, מעוברה.
ברק, זה מובן, אבל אני רוצה לקחת אותך דווקא עכשיו, פשוט תוך כדי זה שאתה מדבר, צץ לי אירוע שהייתי... הייתי נוכח בו, שהוא קשור, אתה יודע, לנתניהו. זה הסיפור של הקלטת הלוהטת. זאת אומרת, זה אחד האירועים שנוגע לקרב בינו לבין דוד לוי. למה אני זוכר את זה? כי ביום שמתפרסמת, אם אינני טועה, ואני בטוח שאני לא טועה, ביום פרסום הקלטת הלוהטת, עזר ויצמן נבחר לנשיא, שמעון פרס, ואני כעוזרו אז מוביל, הייתי יד ימינו, הייתי עבדתי אז עם פואד, ואני עוזר לעזר ויצמן בתהליך הזה, ואני לא אשכח בחיים שלי, אנחנו בבית של הבת של עזר ויצמן באחד המושבים, ויש את הסיפור של הקלטת הלוהטת. אתה זוכר איפה היית אז?
תשמע, קודם כל, זה אחד, אני אומר לך עכשיו כיועץ תקשורת, אני עכשיו נכנס, אחת הטעויות הגדולות ביותר של נתניהו בכל ההיסטוריה הפוליטית שלו, וזה גם, אני מייחס את זה לנמהרות שלו, ולהיותו נמהרות באותה תקופה, ולהיותו מאוד מאוד צעיר וחסר ניסיון. יש שמועה פושה בארץ על זה שיש קלטת של נתניהו עם אישה שהיא לא איש, ואז נתניהו נכנס ללחץ אדיר, הולך לטלוויזיה, לאורי כהן אהרונוב, לערוץ אחד שהיה אז ברייטינג C. בוא נשמע קטע מהרעיון ההוא.
האם היו לך קשרים אינטימיים עם אישה אחרת?
היה דבר כזה, זה הסתיים לפני כמה חודשים. מה שיש פה זה דבר אישי, ביני, אם יש לי חוב, יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
טעות ענקית של נתניהו.
לא, אני יותר מזה, הקטע, אם אני מחדד את מה שאתה אומר, ולך בוודאי כי הוא יועץ תקשורת, הוא, איך אומרים, רץ לנגוח עוד לפני שבכלל הייתה בעיטה של קרן.
עכשיו בוא אני אגיד לך משהו, תראה, אני מכיר מצוין את התקשורת הישראלית. התקשורת הישראלית, בניגוד נגיד לתקשורת הבריטית ובמקומות אחרים בעולם, לא יתעסקו עם דברים כאלה, לא יפרסמו את זה, לא שום דבר. לנתניהו הצעיר והבוסרי של אז, בניגוד לנתניהו של היום שכבר עבר מיליון דברים בדרך, הספיקה רק שמועה שיש קלטת נגדו כדי לערוץ הטלוויזיה, לעשות לה אאוטינג, בלשון שלנו יועצי התקשורת, להעלות את הסיפור למקסימום האפשרי ולהוציא סיפור שהיה לו עם אישה שהיא לא אשתו, עם האשמות בוטות כנגד דוד לוי ונגד האנשים שסביב דוד לוי, ונתן תאוצה לסיפור הזה, טעות ענקית, אבל בדיעבד הסתבר שגם היא, גם היא, למרות הטעות הקשה הזאת, לא פגעה בבחירה שלו. בסוף המועמדות הפרשית שלו, האמריקאית שלו, האנגלית המלוטשת, ההופעה החדשה, היא אותו צעיר שמביא,
ניצחה
גם את הסיפור הזה, וכאמור גול עצמי אדיר.
אבל יש מי שאומר ששם בעצם נכתב ונחתם החוזה בינו לבין אשתו.
לא מאמין בדבר הזה.
יכול להיות, אני אומר זאת לא כי אני יודע, לא כי יש לי איזושהי הוכחה, אבל זה הדיבור, יכול להיות שאתה צודק, הנטייה שלי לחשוב כמוך.
תראה, אני אגיד לך, לא נחתם חוזה, אבל...
כן, במובן של...
אבל היו יותר משמועות לזה שאחרי הדבר הזה...
נפתח עידן חדש ביחסים ביניהם.
שרה נתניהו כמובן 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 מאוד מאוד לאהבה את זה, והשניים ככה כוננו איזה סוג של יחסים מיוחדים כדי שהיא תתמוך ותישאר ותמשיך בקריירה של בעלה ולא יתפתח מזה משבר עצום.
מנקודת המבט שלי היית יותר מדויק, זה לא שמישהו ישב וניסח כמו שאומרים ברשתות, אני איתך בזה מסכים, אני לא חושב שהיה דבר כזה.
אני אגיד לך למה זה מפריך, כי בשנת הרי מה דיברו, שבשנת כולם אמרו תראה הוא נשאר איתה כי יש הסכם. אני אומר לכם, בתור מי שליווה את נתניהו כמה וכמה נסיעות לחול, במטוס, ברכבת, בבית מלון, הצטרפתי אליו שעבדתי עם שר הביטחון ברק, בעיקר לוושינגטון ולניו יורק, וראיתי את ביבי ושרה נתניהו במקומות שלא היה שם מצלמה ולא היה שם שווה. אני אומר לכם מה התזה שלי, הוא אוהב אותה, היא אוהבת אותו, הוא רואה בה את המשענת היחידה של חייו, הוא רואה בה את האישה היחידה שמחוטפת וסופגת בגללו, יש שם אהבה אמיתית, לא הסכמים, לא כלום. מה הראיה? בשנת 99 הוא הפסיד בבחירות לאהוד ברק, וכל המצקצקים אמרו טוב עכשיו אתם תראו שהם התגרשו וזה לא ימשיך. לא רק שהם לא התגרשו, הקשר ביניהם נשאר חזק, הם חזרו ביחד לראשות הממשלה, כן. והקשר הזה נמשך עד היום.
אין ספק ברק, אבל זאת אומרת שמערכת היחסים בינו לבינה היא אבן יסוד בתוך התהליך הזה שנקרא תקופת נתניהו. אי אפשר להתעלם מהעניין הזה, ואני לא אומר זאת עכשיו מנקודת מבט של, אתה יודע, בעל עניין שיש לו להגיד על מי מהצדדים, מה היא באמת מערכת היחסים, אבל אי אפשר להתעלם, ואי אפשר גם להתעלם מהעובדה שבשלב מסוים הצטרף ציר נוסף, שזה הבן שלהם יאיר,
בשלב יותר מאוחר.
כן, שלב יותר מאוחר.
אבל אולי מילה על דוד לוי. דוד לוי, שבאמת לאורך כל הקריירה, דוד כמו דוד לוי ראה עצמו יורש בגין, ראה באמת ובתמין, הוא חשב שהגיע הזמן של עיירות הפיתוח, והוא כנציגם, כנציגם האותנטי, כאיש שצמח מפועל בניין ועד תפקידים בכירים,
שר החוץ,
הוא היה משוכנע שהגיע זמנו, ולא רק שהוא לא נבחר, הוא גם סופג את אותו, את אותן האשמות שהוא למעשה עומד מאחורי ההתקפה נגד, ההתקפה האישית, הבוטה נגד נתניהו, שלימים מתברר שאין לו שום חלק בה, וזה רק מוסיף מבחינתו עוד נדבך לאלבון הגדול שדוד לוי חש כמי שמייצג את רוב בוחרי הליכוד, את רוב מייצג את ה-DNA הליכודי. אז לא רק שהוא לא נבחר, יושב אדם בטלוויזיה שזה מקרוב בא ומאשים אותו באשמות קשות מנצור.
יותר מזה, אני לסיים את החלק הזה, רק לומר, ההישג הגדול של נתניהו הוא לא רק במערכת היחסים שלו אל מול אחד מענקי הליכוד בתקופתו, אלא שמיר תיעב את, הוא גם לא הסתיר את התיעוב שלו מנתניהו.
בוא נשמע, אתה יודע מה, דיברת על התיעוב, בוא נשמע את שמיר מדבר על נתניהו, הכוכב החדש שהגיע מארצות הברית.
תגיד, למה לדעתך הליכוד מפרפר ובעצם גוסס? מה קרה?
זה מפני שבא עליו המלאך החבלה בימין נתניהו.
מה שאני בעצם אומר לך,
שמעת איך הוא קרא לו?
בדיוק, כן, אבל זה בדיוק מה שאני אומר לך. זאת אומרת, ההישג של נתניהו מקבל משנה תוקף, כיוון שמי שהיה המנהיג הבלתי מעורער באותה תקופה, היה שמיר, נכון, הוא כבר אחרי ההפסד ליצחק רבין, זיכרון שניהם, זיכרונם לברכה, אבל עדיין, למרות הכל, ואף על פי כן הוא מנצח את כולם בעצם, הוא מתחיל תקופה חדשה בתוך הליכוד.
אבל תחשוב, מי זה היה שמיר? שמיר היה השותף הגדול של מישה ארנס, היה אבא רוחני של נתניהו, היה הפטרון,
זה שהביא אותו,
היה זה הפטרון של נתניהו. ואותו יצחק שמיר, לא דוד לוי, אותו יצחק שמיר מכנה את נתניהו מלאך הבלה. עכשיו שדוד, אני חושב בסוף שהזעם הזה כלפי הכוכב החדש שהגיע, הכוכב הצעיר שהגיע, ששם את כולם בצד, הפיל על כולם, ובמרוץ הזה לראשות הליכוד ככה ניצח את כולם, שותף לו גם שמיר, למרות שהיית מצפה ששמיר היה אמור לפרגן לבן של בן ציון נתניהו, הוא החייל או האיש של הפטרון שלו, של מישה ארנס, ולמרות זאת כינוי קשה מאוד, שאגב גם עד היום כל מי שרוצה לסנות בנתניהו ורוצה לתקוף אותו מזכיר את
נכון,
האמירה הזאת של שמיר ברעיון, כן, לרזל ברקאי מלך קבלה.
בוא נתקדם בעצם, נתניהו נבחר בתוך הליכוד, ואנחנו עוברים שלב לשלב שבעצם משנה את הפוליטיקה הישראלית, זה בעצם ההתמודדות של נתניהו מול שמעון פרס בשנת 96.
היינו שם. איתן קבל, ברק סרי.
אני אספר לך מה הרגע המכונן שלי היה בתקופה הזו של נתניהו, שאני חושב שגם שינה בעצם, זה היה הרגע, אתה יודע, בכל מערכת פוליטית, מי כמוך יודע, יש את הרגע שאתה אומר, הנה, עכשיו זה קרה. אני חושב שהרגע הזה היה העימות בין שניהם, בין...
חכה, אני רוצה להחזיר אותך, דווקא אותך איתן. שנת 95 אחרי הרצח, אני רוצה להחזיר אותך לנקודה הזאת. אחרי רצח רבין שמזעזע מדינה שלמה. מיד אחרי הרצח נערכים סקרים, והיורה שמעון פרס עומד במספר מנדטים עצום, ואז באים לשמעון פרס ואומרים לו, עכשיו, כשהברזל חם, כשהרצח עדיין חם, בוא תלך לבחירות, שמעון פרס באחת הטעויות
מסרב, הקשות, כן.
מסרב. למה הוא סירב?
כן, אבל אני אלך למה. אני את זה רוצה לדבר, כי הנקודה הזו בשונה, זאת אומרת, זה אירוע שהוא...
הרי לא זה ש... יכול לשנות את לא, כל אבל ההיסטוריה.
אני אלך מה ההבדל. זה אירוע שהוא לא משנה את פני הליכוד. האירוע ההוא, זה רציתי אותו לדבר על זה, זה רשום לי לדבר בפרק על העבודה, כי אם אני מסמן את הרגעים שמשנים את פניה של העבודה, זה רגע. זאת אומרת, אבל נכון, נכון, זאת נקודה, אני אדבר עליה ואני אתייחס אליה, הייתי שם פשוט, ואני אתייחס אליה. אני רציתי דווקא לבוא ולהתייחס לנקודה שאתה מציג מהמקום כנקודת המפנה, אוקיי? מנקודת המבט של הליכוד. לא מבחינת מה קורה בתוך העבודה, אלא בתוך הליכוד, הרגע הזה, לא אשכח את זה בחיים שלי, אני, הם מכנסים את כל הרשימה, בצהריים של בוקר, העימות בהקלטה, וחיים רמון, ופועד, זיכרונו לברכה, שליוו והיו בתפקידים בכירים, ומתייצבים בפני כולם, ואומרים, שמעון, קראת, אני זוכר כאילו זה עכשיו,
קראת את נתניהו.
בערב, אז אני עוד בחיזור אחרי רעייתי נועה אצל בבית שלה ביהוד, אנחנו קיץ מוציאים החוצה את הטלוויזיה, אבטיחים על השולחן לראות, עכשיו אני מספר להם איך שמעון קרא את...
כי זה היה מוקלט, תסביר לזה,
נכון?
מוקלט,
כן. בערב כל מדינת ישראל כמעט מתכנסת מול הטלוויזיה, לראות את דן מרגלית עורך את, את האימות.
ערב טוב, רגוע, ואני מקווה שגם אינטליגנטי, לצופים אשר בבית ולשני המועמדים לראשות הממשלה, מר שמעון פרס ומר בנימין נתניהו.
לגבי העתיד, ההכרעה איננה בין ימין לבין שמאל, אלא בין ללכת קדימה או לשוב אחורה. מר בנימין נתניהו ארגן בשלושת השבועות האחרונים עלילה נוראה, כאילו אני רוצה לחלק את ירושלים. הוא הביא נזק לישראל. בשבילי, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, לפתה אותי כל חיי.
הדרך שמר פרס מביאה לנו לא שלום ולא ביטחון. היא מביאה לנו פחד. מר פרס, אתה הבאת את מצב הביטחון שלנו. לשפל חסר תקדים. אני מאמין שאפשר לחיות פה בלי פחד. אני מאמין שאפשר להשיג שלום.
תשמע, אני מסתכל, אני אומר לעצמי, אל אלוהים הוא קרא את פרס לגזרים. והסוף הוא, אם אנחנו כאן, למחרת בבוקר, הכותרת של ידיעות אחרונות, עד כמה שזה יהיה מצחיק היסטורית, הכותרת בעצם אינני זוכר אותה בדיוק, אבל שאומרת נתניהו משהו כזה ניצח את ההתמודדות, בעצם הכריעה באופן סופי.
לא יודע אם הכריעה, אני אגיד לך, זה היה קרב שעדיין פרס בשלב הזה הוביל. האימות הזה שצריכים גם להזכיר היה ברייטינג C, זה רייטינג שאנחנו לא מכירים מהשנים האלה, כי היה רק אחוז ערוץ אחד, ואני זוכר את כל המדינה, כל המדינה מתכנסת, וכאן בא לידי ביטוי היכולות הוורבליות האמריקאיות, הטלוויזיוניות של נתניהו, שהוא עשה בהם שימוש נגד יריביו בכל השנים האלה, היכולת הזאת להפעיל עליהם, וזה בא לידי ביטוי בסי באותו עימות. נתניהו מגיע מהוקצה עם תשובות מהירות, עם יכולות למקד את
לגמרי. פרס, המיקוד, אתה נוגע בנקודה.
מיקוד, פרס נראה עייף, נראה מוטש,
ניירות כל הזמן,
לא,
אתה יודע,
לא,
התעסק איתם.
לא היה בכלל ספק, שמץ של ספק, מי ניצח את מי, ומהנקודה הזאת הקרב התחיל להיות, לדעתי, נתניהו נצמד לפרס שהוביל כאמור מאז הרצח בהובלה ענקית,
כן.
נצמד אליו עד הניצחון הבאמת
של חצי שאומר, אחוז. שיש מי שאומר, וגם זה ראיתי את הדברים, אומרים אפרופו, היינו שם, הייתי שם פיזית, אני גם כבר מועמד לכנסת חלק מרשימת העבודה, ואז הקרב צמוד, דרך אגב, אחד... אבל זה לספר את זה בסיפור של העבודה. אחד הדברים שאני יכול לספר לך, שמה שבעצם הופך את באופן סופי את הניצחון של נתניהו לדבר ממשי, זה בעצם הסיפור של נתניהו טוב ליהודים. חבד נכנסת לתמונה באופן שלא נראה לא לפני ולא אחרי.
וכאן אני חייב לספר על עוד אחד שכוכבו דורך בבחירות האלה, קוראים לו האסטרטג הפוליטי ארתור פיקלשטיין. ארתור פיקלשטיין עד אז שם כמעט לא ידוע בפוליטיקה הישראלית, מתחיל לעבוד עם נתניהו, ותקשיבו טוב, אומר לנתניהו, ולימים אומר את זה במקומות נוספים, אני יכול לדעת בדיוק מה היו תוצאות הבחירות בישראל. אני שואל את הנשאלים שלי בסקרים שאלה אחת. איך אתה מגדיר את עצמך? יהודי או ישראלי? כל מי שאומר יהודי שייך לגוש הימין. ליכוד, מפלגות כמובן חרדיות, מפלגות ימין. וכל מי שמגדיר את עצמו קודם כישראלי, שייך למפלגות השמאל. פיקלשטיין מבין את זה, מחזק את הקמפיין של נתניהו טוב ליהודים, שעשה את זה אותו מיליארדר, ממנו אותו מיליארדר, גוטניק, מיליארדר אוסטרלי, ועובד על ההיבטים היהודיים האלה, ובבחירות האלה נתניהו בקמבק לדעתי מדהים. שנה ומשהו אחרי הרצח הנורא של יצחק רבין, לאחר פור ענק של פרס,
של
מצליח להיבחר בחצי אחוז. בואו נשמע את מה שהיה שם בליל הבחירות.
מדינת ישראל יוצאת היום לדרך חדשה. אני מחויב לשלטון החוק במדינתנו. לא יהיו פה ישראל אחת וישראל שנייה וישראל שלישית, תהיה פה ישראל אחת עם שוויון הזדמנויות לכל. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.
רצח רבין היה בנובמבר 95.
נכון.
הבחירות היו במאי 96. חצי שנה של ספרינט מטורף של נתניהו שהתחיל אחר הרצח בשפל נוראי מבחינה פוליטית. אני מזכיר לכם, אז עד היום יש כאלה שמאשימים אותו באחריות להסתה שקדמה לרצח. עד לליל הבחירות, שבהן הבחירות מסתיימות בחצי אחוז. הייתה אז בחירה
ישירה.
בחירה ישירה.
לא, אני אעצור אותך כאן. אתה מדבר עם אחד הנפגעים של אותו אירוע. אני הולך לישון, זה לא, תמיד מספרים ואומרים על אחרים הלכו לישון. הלכתי לישון פעמיים, פעם אחת ששימון פרס ראש הממשלה הבא, ופעם שנייה שאני חבר כנסת. ואני קם בבוקר ופרס לא ראש ממשלה, ואני לא חבר כנסת. זאת אומרת, זה אם אני בא ומספר את ההיבט האישי שלי מאותו אירוע מכונן, שבעצם התמונה משתנה ונתניהו בעצם נהיה ראש ממשלה, העבודה בסוף מקבלת לא 35 מנדטים אלא 34 מנדטים וכל הישר היסטוריה.
ושמענו את הכנס, את כנס הניצחון בבחירות. אפרופו אמריקניזציה של מערכת הבחירות, פעם ראשונה עומד מועמד בן 46, ילד במושגים של ראשי ממשלה
ישראלית.
ילד, הוא לא הרבה יותר שנים מראש ממשלת פינלנד הצעירה שעכשיו מתפרסמו הסרטונים שלה, ולידו רעייתו שרה. זה גם כן דבר חדש בפוליטיקה הישראלית, דבר ידוע בפוליטיקה אמריקאית, שהראיה מצטרפת לכל מבני הבחירות. אני לא יכול לראות את אליזה בגין, או את אשתו של שמיר, או אפילו את אשתו של דוד לוי, מצטרפת לכנס בחירות, ואז הקהל, איידה ביבי, איידה שרה. אני חושב שכאן באותו ניצחון, הפיצול בציבור הישראלי, אני חושב שהוא התחיל במלוא עוצמתו. היו הרבה במרכז שמאל שלא סלחו לנתניהו על הניצחון הזה, 7 חודשים לאחר רצח רבין. זה היה מבחינת הרבים במחנה שאתה שייך לו, איתן, דבר בלתי נסלח. זאת אומרת, מבחינתם הרצחת וגם ירשת, ממש ככה, ככה
התייחסו לזה. לגמרי, דרך אגב עד היום.
עד היום
לגמרי,
יש,
כן.
זה היה הרבה יותר בוטה, האיש לשיטתם,
האיש מהמרפסת,
מהמרפסת לא רק, לא רק הביא למה שנגרם, אלא גם ניצח את היורש של רבין.
ואז, 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 ואז אנחנו שוב נעסוק בחלק הזה מנקודת המבט של הליכוד ולא מנקודת המבט של העבודה. שוכחים שמאותו משפט מפורסם של סלע קיומנו, שבו היה את אירועי המנהרה שהוביל אותם כבר אז נתניהו כראש ממשלה, ובעצם כהונתו היא קצרה להחריד. זאת אומרת, צריך להגיד את האמת, לפחות לשיטתי, נתניהו, כמו רוב ראשי הממשלה בישראל, אפרופו התקפות שהיו גם על בנט, לא מצליח כראש ממשלה בקדנציה הראשונה שלו.
ובוא נקפוץ בדיוק בנקודה הזאת, איתן, בוא נקפוץ 3 שנים קדימה, שנת 99, בחירות, נכפות על ישראל, כוכב חדש מפציע נוסף, שמו אהוד ברק, ואנחנו הולכים לאימות, דבר שכבר שכחנו ממנו, שזה היה אימות האחרון, האימות שבו היו אמורים להופיע 3, בנימין נתניהו, יושב ראש הליכוד, אהוד ברק, יושב ראש העבודה, שלא הגיע לאימות הזה והשאיר כיסא ריק, ויצחק, איציק מרדכי, אלוף 3 הפיקודים כבר שכינו אותו, יושב ראש מפלגת המרכז, נישסי משאל, מנחה את האימות, בוא נשמע חלק ממנו.
לכם דרך, אתם פשוט מפלגת הלוזרים, אלה שהפסידו ולא רצו להתמודד, התכנסו ביחד למפלגה.
ביבי, הבחירות האלה הם בגלל שנכשלת. זאת הסיבה שהעם הולך לקלפי כדי להחליף אותך. תסתכל לי לעיניים, ביבי.
אני לא מוכן לעזור.
תסתכל לי לעיניים.
אני לא אוותר על הדברים הביטחוניים.
אגב, מה פירוש תסתכל לי בעיניים?
הוא יודע.
זה קטע מדהים, זה קטע באמת לפנתיאון. יצחק מרדכי, צריכים להזכיר, שר ביטחון של נתניהו בין 96 עד 99 עד שהוא מפטר אותו, ואז הם מקים מפלגה, מגיע לאימות, מכה את נתניהו בזירה שלו, בזירת הטלוויזיה, בזירת האימותים, פשוט מכה אותו.
זה יותר מזה. יותר מאשר אהוד, אני אומר את זה קצת מבלי להמעיט מערכו של הניצחון של אהוד, יותר מאשר אהוד ניצח בקלפי, איציק מרדכי בעימות הזה מרסק את שרון.
חד משמעי.
את בנימין נתניהו,
במשפט,
סליחה.
במשפט הזה, אתה יודע, תסתכל לי בעיניים, אתה יודע על מה מדובר, כשהוא לא מפרט, ואז כל הצופים, מה הוא יודע?
על מה הוא מדבר?
על מה הוא מדבר, ואז הוא אומר לו, עלה, אני לא רוצה, אתה יודע, הוא מטיל איזה קטם על נתניהו, שאנשים אומרים, רגע, שר הביטחון שלו, אלוף בצהל, אלוף 3 הפיקודים, מטיל איזה משהו לא ברור בנתניהו, ועל כנראה שהיה שם משהו, נתניהו שלא, בצורה שמאוד מאוד לא אופיינית לו, פשוט מתבלבל, נעלם דום, מגמגם, מזיע, ברקע אנחנו רואים את הכיסא הריק של אהוד ברק שנהנם ההתקוטטות הזאת, איציק מרדכי שם נותן בומבה רצינית לנתניהו, ומי שזוכה בסוף ונהנה מההפקר,
זה אהוד ברק. אבל הנקודה המרכזית, אפרופו שיחתנו פה בכל הפודקאסים, הכוונה, זה לא רק היינו שם, אלא לתאר ולייצר מצב של רגע, יש רגעים, אתה בתוך הפוליטיקה יש מרוב שאנחנו עוסקים בכל כך הרבה, אבל אתה יודע, אנחנו, יש רגעים מזוקקים שאתה יודע מה היה לפני ואיזו סיטואציה נוצרת ביום שאחרי אותו אירוע, ואני חושב, אתה בתוך כל המערכת בחירות של שנת 99, זה הרגע של אותו עימות, הוא בעצם משנה.
ולא לחינם שהעימות הזה היה אבן דרך, נקודת ציון בעימותים. דעתי לא היה עימות מאז, לא היה עימות פוליטי מאז. אף אחד לא רצה לעשות את אותה טעות של נתניהו, שאם הוא היה יודע בדיעבד, שהוא בסוף התחרה מול יושב ראש מפלגה של 6 מנדטים, והמועמד הראשי נגדו אהוד ברק לא מגיע, והוא נאלץ להתכתש מול מישהו שעושה לו בית ספר בעימות, וגורם לו לנזק הזה, מאז זה הלקח של אנשים, לא רוצים להגיע לעימותים, לא רוצים.
זה יותר מזה, אני אגיד לך, זה מחזק את המשפט, עוד אף אחד לא יצטער על דברים שהוא לא אמר. זאת אומרת, אם אנחנו, אבל בוא, אני רוצה להתקדם כבר, כי יש עוד כל כך הרבה, לרגע המכונן הבא, הרגע המכונן הבא שיכול היה לא רק לשנות את, ששינה את הליכוד, שינה את מדינת ישראל, אלא יכל לייצר עולמות תוכן אחרים ולהעלים את נתניהו לגמרי, זה בעצם התפטרות, רגע, הודעת ההתפטרות של נתניהו מהליכוד אחרי התבוסה שלו לאהוד ברק, וההכרזה לאחר מכן של אריאל שרון שהוא הופך להיות הזמני. אלה, זאת אומרת, כאן שוב אנחנו נועצים ברגע המכונן הזה. בבקשה.
אני רוצה גם להודות לראש הממשלה הנכנס אהוד ברק על הדברים האישיים שכוונו אליי. ברוח עיקרון מסוים שקבעתי, אני יכול לומר, זה לגמרי הדדי. אני רוצה לברך את ראש הממשלה ואת ראש האופוזיציה ולאחל לשניכם הצלחה, כל אחד בתפקידו. שלום לכולכם ובהצלחה.
אני זוכר מצוין, ואני זוכר את אריק שרון, העיקר הערמומי, עומד ליד נתניהו, כן. אשתו משה לאון,
תמונה
היום
ראש עיריית
ירושלים, עומד מאחור, אז היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, עומד ומה שנקרא מחבק את נתניהו לפרישתו, יודע שבעצם זה שהוא עומד לידו הוא מסומן כיורש האמיתי של נתניהו. נתניהו אגב מצטער מאוד לדעתי על הפרישה אז, כי אני יודע שהוא דיבר בכמה וכמה מקומות, הוא דיבר על הטעות שהוא עשה שבעצם זה שהוא פרש, כי אם שרון לא היה מקבל את האירוע המוחי ב-2005, נתניהו יכול היה להיות אפיזודה חולפת בפוליטיקה הישראלית. הפרישה שלו אז והירידה שלו מהגלגל גרמה לשרון לנצח את אהוד ברק לימים, להיות ראש ממשלה, לתפוס תאוצה, להתחזק. ואני לדעתי שאם היו בחירות יום לפני שאריק שרון קיבל את האירוע המוחי, הוא היה מקבל בין 45 ל-50 מנדטים.
אני אגיד לך יותר מזה, אפרופו הדברים האלה, תראה, באמת אני חושב שהתקופה הזו של הפרישה של נתניהו, אתה יודע, אני לא רוצה להפריז בעוצמתה וכוחה ובשינוי על המערכת הפוליטית, אוקיי? אני זוכר, אמיר פרץ נבחר לרשות העבודה, הוא נכנס אליי לחדר המזכ"ל, כי יש אצלי את הטלוויזיה דולקת ואנחנו צופים בטלוויזיה, אתה זוכר שנעשה משאל בתוך הליכוד, ובכל מקרה שרון כבר החליט שהוא עוזב, ואמיר יושב מולי והוא מתפלל ש אריק לא יפרוש, אוקיי, מתוך זה, כי ברגע שבו בעצם אריק נכנס לנעליים של נתניהו באותו זמן, אם אריק, זה ברור, יש כאן נקודה שאם אריק לא נהיה בר מינן במובן לצערנו זיכרונו לברכה, ולאחר מכן יש עוד אלמנט, אם אולמרט מחליפו לא נהיה בר מינן פוליטי
אחרי מלחמת
לבנון השנייה, בעצם נתניהו אין מצב שהיה מצליח להתאושש ולחזור לתוך הפוליטיקה.
אבל בוא נחזור לאותו נאום פרישה מפורסם של נתניהו שנת 99 לאחר ההפסד שלו לאהוד ברק, שלידו אריק שרון ושרה רעייתו עומדים ומודיעים על פרישה מהחיים הפוליטיים.
יותר מזה, כשכל האחרים, המנהיגות הפוליטית האחרת בהלם, אריק שרון היחיד שכבר
מתעשת, אמרנו, בחוכמה עיקרית ובערמויות עיקרית, יודע שהוא הבא בתור.
ועוד דבר אני רוצה להגיד לכם, במסדרונות הכנסת, אני לא אשכח, כבר כולם ספדו לאריאל שרון לפני, אתה הוא יושב לבד בחדר במזנון, אני לא אשכח, פועד, זיכרונו לברכה, היה אומר לי, אתה רואה אותו יושב שם, הוא כבר גמור, לא נשאר לו הרבה זמן.
מה זה עיתונאים עד היום מספרים? עיתונאים עד היום מספרים שהעוזרים של שרון היו ממש מתחננים אליהם לשבת עם אריק שרון, שאף אחד לא ישב איתו, שהיה כמעט מוקצה, לבד, קצת חולה, יושב שם בפינה במזנון הכנסת במקום קבוע, ממש מתחננים.
אני זוכר את זה, אני פיזית, הייתי רואה אותו, אני לא מבית אבי ולא מבית אמי, אבל אני זוכר שלא עיתונאים נעים, אף אחד בעצם, עד שדרך כוכב ביעקב.
ואגב, אתם רוצים לדעת ככה מדד של בימים ההם, היום פחות, אבל רוצים לדעת מה המדד לפוליטיקאי פופולרי, תראו כמה עיתונאים מתקבצים סביב שולחנו במזנון החגים. שאתם תראו את כל העיתונאים מצמאים למוצא פיו, תבינו שהוא המניות הפוליטיות שלו בסי. עכשיו בואו נשמע את אותו נאום פרישה של בנימין נתניהו, שרה רעייתו לידו, אריק שרון בעורמה עיקרית עומד ליד, מסמן את עצמו כיורש. בואו נקשיב לזה.
בשנה וחצי האחרונות אשתי ואני ואפילו הילדים שלנו נתונים להכפשות והשמצות שלא ידענו כמותם במדינה, באמת דברים חסרי תקדים, ועכשיו זה פרץ את כל הגבולות והגיע לדרגות כאלה של מיאוס ורשעות שפשוט לא ראוי להתייחס לזה.
עכשיו אוקיי, עכשיו בואו נתקדם במעלה הר, ואנחנו אומרים לעצמנו, רגע מכונן נוסף בחיי הליכוד ומדינת ישראל, שבעצם אריאל שרון מודיע על פרישתו מהליכוד והקמת קדימה. זאת אומרת, זה אירוע דרמטי, שבעצם משנה את הפוליטיקה במדינת ישראל, ואתה יודע, עד אז היה ליכוד עבודה, ובעצם נוצרת קבוצה חדשה בתוך, שהיא לא ימין, היא לא שמאל, היא משהו אחר, בראשו עומד אריאל שרון.
לאריאל שרון נמאס מהליכוד. אני זוכר את הבן שלו עומרי, אלו קשרים כבר אז, עומרי שרון מספר לי באיזה פגישה, כמה שאבא שלו קץ בליכוד, נמאס לו מהם, הוא לא יכול יותר, היה זה חבורת מורדים, שככה די מררו לו את החיים, וכנתרו אותו, ותקפו אותו בישיבות סיעה, ותקפו אותו בתקשורת, ואריאל שרון לאט לאט מתגבשת בו החלטה לעזוב את הליכוד, להקים מסגרת פוליטית חדשה, וזה לא דבר קל, אריאל שרון הקים את הליכוד, היה באמת האדריכל של הקמת הליכוד, הוא תמיד, תמיד היה בעד הקונצפט, לרוץ תמיד בראשות הליכוד, לא ללכת לשום מפלגות אחרות, אבל הוא כבר הגיע למצב שהוא לא יכול היה להיכנס לישיבות סיעה, היו תוקפים אותו, אני זוכר את גילה גמליאל ואת אינבל גבריאלי וחברים נוספים כולם. שתקפו אותו וסנטו בו וכנתרו אותו, ואז הוא מחליט לעשות מעשה לאחר כמובן ישיבות ארוכות בפורום החווה המפורסם, ששם כל ההחלטות הפוליטיות הגורליות נחתכו, הוא מחליט להקים את קדימה.
הוא יוצא להקים את קדימה כי הוא גם ראה את עוצמת הפופולריות שלו בסקרים, ויותר מזה אני אזכיר, הוא כבר בתוך התהליך של לבצע את ההתנתקות. אני רוצה להזכיר את אחד מרגעי השפל של נתניהו, צריך להגיד, אני אומר לא בעיניי, אבל בעיני אלה שסומתים בו עד היום, זאת העובדה שהוא בעצם מצביע בעד ההתנתקות, בשונה למשל מגדעון סער שמצביע נגד ההתנתקות. שוב, הייתי שם כבר חבר כנסת, חלק מהמשחק בתוך הכנסת.
אבל עוד מילה על המהפך שקרה לשרון. שמה, זה מדהים. שרון היה אחרי 82, אחרי מלחמת לבנון הראשונה, אולי הפוליטיקאי הכי סנו. אני גר באשדוד. אני זוכר שכל הדרך, מהצפון, יצאנו אז מלבנון, מהצפון, אני מדבר כבר בשנים יותר, זה 83, עד לדרום שלטים, ועל קירות, ועל גשרים, שרון רוצח, שרון רוצח, שרון אז היה, אני מדבר אחרי ועדת כאן, ואחרי החיות שהטילו עליו לרצח לטבח בסברה שטילה, הוא היה פוליטיקאי,
הסנו ביותר
בישראל, ממש היה לו קומץ קטן של נאמנים, כל השאר סנה אותו, בעיקר בשמאל הישראלי, שלא סלח לו על המלחמה, ולא סלח לו על עבדות, ובימין יותר מאוחר.
ואז אמנון אברמוביץ' מכניס את המשפט שהפך לימים למשפט מפתח, צריך להטרג.
כן, אבל זה כבר בשלבים שברור ששרון רוצה ללכת להתנתקות, בהתחלה מרצועת עזה, והשלב הבא זה התנתקות.
חלק מצפון השומרון.
כן, ואחרי זה גם התנתקות יותר גדולה מיהודה ושומרון, אבל המהפך שחל בו, מהפוליטיקאי, תבינו, אנחנו מדברים הרבה על פוליטיקה, זה אחד מנפלאות הפוליטיקה. כך אדם שחשבו שהוא פרא אדם, איש, אתם זוכרים את השירים של שלום חנוך לא עוצר באדום, והספרים נגדו, של עוזי בן זימן, הפוליטיקאי אולי הכי סנו, הכי מפחיד בישראל, שהופך בשנת 2004, 3, 5,
להכי אהוב שיש.
לפופולרי ביותר בישראל, ואני אומר שוב, אם היו בחירות יום לפני
סביב ה-50 מנדטים,
סביב ה-50, אנשים לא מבינים איזה פופולריות,
אני רוצה להגיד
איזה פופולריות הייתה זה שרון, ואיזה מהפך הוא עשה בזכות אותם קמפיינרים.
ברק, אני רוצה לומר לך יותר מזה. אתה יודע, אני מאלה שסבורים שישראל כבר הייתה, ונדמה לי דיברנו על זה כבר בפודקאסט הראשון, שישראל הייתה כבר בימים מתוחים וקשים לאין שיעור מאשר הימים האלה, כמה שזה נראה, שיותר שחור מזה לא יכול להיות. אריאל שרון היה הדמות הפוליטית השנואה ביותר במדינת ישראל, אתה צודק לחלוטין. אם אתם שואלים אותי, אפילו נתניהו, רק פשוט בגלל שיש היום את עולם הרשתות, ומספר וכמות הטלוויזיות והרדיו והעיתונים אין שיעור יותר גדול מאשר היה בתקופת אריאל שרון, אבל אריאל שרון היה הדמות שהייתה שנואה פיזית בשטח, אנשים בהפגנות,
בהפגנות,
שלא נראו, לא נראה היום.
וזה מה שנפלא בפוליטיקה, וזה מה שמדהים בפוליטיקה, איך איש כזה באמת עם כזה כמות, היום אנחנו קוראים לזה נגטיב, עם כזו התנגדות בציבור הישראלי, מימין ומשמאל, אני אומר גם מימין, ובטח ובטח משמאל, הוא היה הסדין האדום ביותר, הופך באחת דווקא בציבור, במרכז שמאל, לפופולרי, לאהוב, לאבא של המדינה.
ובעצם אם אנחנו רגע מכונן, זה ההחלטה שלו ללכת להתנתקות. בבקשה, בוא נשמע קטע.
חברי הכנסת, זו שעת גורל לישראל, על הפרק הכרעה קשה שמעטות כמוה, שמידת חשיבותה לעתיד מדינתנו באזור הזה זהה למידת הקושי, המכאוב והמחלוקת שהיא מעוררת בקרבנו. אתם יודעים שלא בלב קל אני נושא את דבריי אלה בפני נבחרי העם ובפני העם כולו, הצופה בנו והמאזין היום לכל מילה הנאמרת פה בכנסת ישראל.
עם הבחירות היו יום לפני שאריאל שרון היה מקבל אירוע מוחי, אין לי ספק שאריאל שרון היה כראש ממשלה סופר פופולרי, המרכז שמאל וחלקים בימים היה מקבל בין 45 ל-50 מנדטים, אבל אז הוא מקבל את האירוע המוחי. אהוד אולמרט, שאני מזכיר לכם, היה במקום ה-34, רק כתב במסגרת הפשרה שהייתה לו, כי הוא כעס ורצה לפרוש מנפלאות הפוליטיקה, ממונה להיות ראש הממשלה, ועל העדים של הפופולריות העצומה של שרון וקצת קדימה, מנצח ב-2006 עם 29 מנדטים, הליכוד מרוסק עם 12 מנדטים, קיבלו 11, את ה-12 קיבלו ממש ככה בדקה ה-90. נתניהו נראה בלי עתיד, העתיד בקדימה, אבל אז 4 חודשים לאחר הבחירות, 3 חודשים,
מלחמת לבנון השנייה.
אולמרט נכנס כראש ממשלה עם 29 מנדטים, מסיים את המלחמה הזאת בנאום המפורסם שלו, אני ראש ממשלה לא פופולרי, עם 3% רייטינג בסקרים, ממשיך לקרטע, לדעתי.
ואז המשפטים.
לדעתי זה מקל על הפרקליטות בגלל
חולשתו
הציבורית המוחלטת. הוא נתפס כמי שאחראי לממשלה כושלת, עם ימחים ריקים, עם צבא לומון, לא משנה שהוא קיבל את הכל בירושה כמה חודשים לפני, וזה מה שגורם אחרי הבחירות, אחרי מלחמת לבנון השנייה, נתניהו בסקרים נוסק ל-30 מנדטים בין לילה, קדימה מקרטעת, הוא שומר נתניהו כל השנים האלה על מספר מנדטים גבוה, עד הבחירות ב-2009, שם הוא מפסיד לציפי לבני במנדט אחד, אבל מנצח בגוש.
אנשים מן הימין ואנשים מן השמאל, אנשים מכל חלקי העם, ואנחנו אוהבים את כל העם שלנו. ואני רוצה להודות, אולי יותר מכל, לאזרחי ישראל שבחרו בנו, בחרו בנו מתוך אמונה ותקווה, שנציג את ישראל בדרך חדשה.
את הגוש, כן. את אותו גוש מפורסם, הוא הקים כבר לפני הבחירות, כשציפי לבני חוגג את ה-28 מנדטים, הוא כבר חוגג את כניסתו לראשות הממשלה, שוב לראשות הממשלה, שוב
ויש רגע מכונן, ויש רגע מכונן, ואיתו לפחות מבחינתי זה הסיום, רגע מכונן שקורא לי נתניהו אליו, לקראון פלאז'ה, וטוני בלר חצי שעה מחכה בחוץ ומנסה לשכנע אותי כי אהוד ברק שלח אותו כדי שאני אצטרף לממשלת, אסכים להיכנס לממשלת האחדות, וסוף הסיפור הוא ששם הבנתי כי היה רגע מכונן שבו היה אפשר להקים ממשלה, עבודה, ליכוד, קדימה, ולשנות את פניה של מדינת ישראל. ומי שעמד בסוף וגרם לכך שזה לא יצא אל הפועל היה אהוד ברק, אירוע שיכל לשנות את פני מדינת ישראל.
נכון. בפרקים הבאים נדבר על המפלגה שלך, על מפלגת העבודה.
וגם שם זה שווה שני פרקים.
שהייתה פעם המפלגה ששלטה במדינה, עם עשרות מנדטים, והיום סביב 5 מנדטים בסקרים. מה קרה למפלגה הגדולה הזאת שהקימה את המדינה? עד ימינו אנו.
היינו שם. איתן כבל, ברק סרי. 103